טוב, אז אנחנו מתחילים מהתחלה ספר הכוזרי, כן?
כן.
טוב. בעזרת השם, שיהיה לברכה. חשבתי שהדרך הטובה ביותר להתחיל זה לקרוא את ההקדמה, שזה של רבנו יהודה הלוי, המחבר עצמו, ועל גבי זה ננסה אולי להסביר כמה דברים על המחבר ועל הספר ובעצם על ההקדמה עצמה. היא נראית מין הקדמה קצרה, פשוטה, אבל בכלל הספר הזה הוא מאוד מטעה, משום ש כתב אותו רבי יהודה לוי, שאחד מראשוני הראשונים, בעצם קרוב לתקופת הגאונים, וזכה, כמו שזכה הרמב״ם ורשי ועוד גאונים וראשונים שדבריהם נלמדים כבר 1,000 שנה, ואין שום ספק שהדברים האלה נכתבו ברוח הקודש. וכמו שאנחנו רגילים לדייק בלשונם של ראשונים בכל מילה, חידושים בגמרא, ורואים שמילה יתירו חסרה, מילה יתרה, היא מלמדת משהו, אז אותו דבר. גם בדברי הראשונים או הגאונים, באגדה, באמונה, מה שיש בספר הזה, זה לא שונה. ומה שנאמר על התורה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, אתה רואה את זה אותו דבר בדברי רשי והרמב״ם, שאוצרות אדירים, תבואות נוראיות של שכל ודעת, כפי שהרב קוק אומר מאגרות, אנחנו מוצאים בהם. מי שיודע למשל על רשי על החומה, שיש כבר, כמו שאומרים, איזה 250 פירושים, ברובם על דרך הסוד. אני לא יודע חומה שם רשי. אבל הדברים יש להם הרבה מאוד רבדים, כמו שהתורה עצמה היא פשט רש, רמז וסוד, אותו דבר. גם דברי הראשונים, הקדושים האלה שזכו לכתוב דבריהם ברוח הקודש, ויש רוח הקודש לחכמים גם אחרי החורבן, אומר הרמב"ן על בבא בתרא דף י"ב עמוד א', כלומר אומרת שרוח הקודש שפסקה מן הנביאים היא לא פסקה מן החכמים, אומר הרמב"ן, יש להם הערה רוחנית, אורך שכלם, שהם יגידו דברי אמת, אלוקים חיים, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יבינו ויכתבו ויסבירו על הסוגיות. ולכן הראשונים הם מאוד מאוד מבלבלים בדבריהם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מבלבלים אותנו, מה שקורה רמב״ם, דברים שלא כאלה פשוטים, פחות בספר כמו כל הפרקים, מקדמות הרמב״ם, כן, אפשר לקרוא תוך כמה שעות את כל, כל הספר הזה אולי. יש פה 5 חלקים, וזה פה, זה 5 ספרים, בן הרב צודאי אמר שזה כנגד 5 חומשי תורה, יש פה 5 מאמרים, זה בעצם 4 ו-1, אז אדם יכול לקחת כמה שעות, יקרא את הכל מהר, יסתום גם די שתם מהם, ויגיד סיימתי, אבל יכול להיות שהוא לא התחיל. כי בעצם אם לא מבינים את הלוז הפנימי שיש כאן, זה דו-שיח כזה, והמון נושאים, נדמה לי שרגילים בישיבות התיכוניות, בתיכונים, בחמד, במשרד החינוך, לדבר על נושאים בספר הכוזרי, חוששה לי שמי שלוקח מפה כל מיני נושאים, ומה רבי יהודה לוי אומר על זה, מה הוא אומר על זה, כן, אז יכול להיות שהוא יודע מה הוא אומר על זה, אבל הוא לא נכנס לתוכיות האחד. בעצם רבינו הגר"א, רבינו הרב ציודה היה מביא אותו, זה עדות של רב חיים וולושין, בעל ספר נפש החיים, שהקים את ישיבת וולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, ללמוד את ספר הכוזרי, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בספר הזה. זה הספר, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בספר הזה. זה הוראת הגרא. הרב קוק לימד את זה בישיבת מרכז הרב שהוא הקים, הרב יהודה לימד את זה, והסביר שלכן צריך ללמוד את זה. יש פה איזו שיטה אלוקית. ככה הרב קוק מסביר בספר עדר היקר. איך בעצם בכתיבה של ספר לפתוח אותנו למציאות של האמונה, הנשמה, שזה מעבר למילים, להגדרות, ולסיפורים, ולספרים, ולנושאים. בסוף, שאתה יודע הוכחות, אתה יודע המון הסברות, זה מצוין, אבל מה זה אמונה? זה אמונה. אמונה זה להאמין, זה אמונה. הוא בא לפתוח אותנו לאמונה, דרך כל הדו-שיח, אבל יש פה איזו מהות פנימית שהוא רוצה לפתוח אותנו. אם אתה לא נכנס לתוך המהות, אז אתה לא מחבר במלאכתו בתוך הספר. אתה יכול לקרוא הרבה דברים שהוא רואה, וברוב הדברים אני אראה לך דברים פשוטים, וזה מה אוכל יש פה בסך הכל. ולכן זה טעון לימוד בכובד ראש הספר הזה, ולנסות לדלות מה שאפשר, וזה אוצרות אדירים. כל פעם מגלים דברים מחדש, אני יכול ללמד רק כפי יכולתי, אבל מסתובב דברים הרבה יותר עמוקים, מה שאני מסוגל לדלות מהם. לכן אני מתקדים, כי צריך להבין פה את היחס הנכון לדברים, זה לא עוד איזה ספר או מה קריאה, אפילו לא של רבנים שנכתבים הספרים על ידיהם בימינו, יש פה דברים שנכתבו ברוח הקודש, וצריך לדלות מהם, כן, הכרות עמוקות מאוד, וברוך השם זה מה שנעשה כבר לא מעט, והיום בארץ ישראל שהצימאון לחוכמה גדל, והכישרון לחוכמה גדל, והצימאון לאמונה גדל, אז הספר עוד נלמד יותר מאשר שהוא כתב אותו. טוב, אני מציע שנקרא את הדברים בפנים, הקדמה הקצרה הזאתי, וננסה קצת אולי לשאול כמה שאלות על ההקדמה, ואולי ננסות להתחיל לענות עליהם מה שנספיק. אז בואו תראו, הקדמה קצרה, פשוטה, בכלל לא נראה שיש בה משהו. אני קורא, לי יש תרגום אבן טיבון, יש שני תרגומים מרכזיים, יש גם אבן שמואל, אבן שמואל. הספר נכתב ערבית. אז כל התרגומים זה מערבית לעברית. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל תרגום זה פירוש בעצם. לפעמים אפשר לפרש בכמה צורות, מלא לתרגם בכמה צורות. אנחנו חושבים שרבי יהודה בן טיבון, שחי קרוב לתקופתו של רבי יהודה הלוי, והיה כנראה את המחכם גדול, הבין אולי טוב יותר מה שהבינו פירושים ותרגומים אחרים. אבל בסדר, שיש שם בין הספר שרוצים, אפשר להשוות גם כן. לפעמים, אז יכול להיות שיש שינוי נוסחאות בין התרגומים השונים, אבל יש פירושים כבר כמה הוצאות, כמה ספרים. לא מעט בונים על אבן טיבון, גם על מקוטים אחרי זה פירושים וכן הלאה, זה בנוי על אבן טיבון, על מה שאני קורא, בסדר? אבל מהדורה שיש לי, אתם רואים, כבר מהדורה קצת עתיקה, תעיפה קצת, יש מהדורות חדשות יותר, גם של אבן טיבון, בסדר? אבל אני קורא מה שיש לי. טוב, אמר יהודה בן שאול זג, יהודה בן שאול זה אבן טיבון, זה המתרגם. אמר המחבר זה רבי יהודה הלוי, שאול שאלו אותי, על מה שיש איתי מן הטענות והתשובות, אנחנו חולקים עלינו. כלומר, באופן פשוט לכאורה, מה יש לי לענות? כל מיני טענות ותשובות של כאלה של חלוקים על אמונתנו. מי חלוק? מן הפילוסופים. הפילוסופים אומרים, אין בורא, העולם קדמון, הוא התייחס להמשיך לדעת הפילוסופים. ואנשי התורות, תורות זה הדתות, הוא מתכוון כאן לנצרות ואסלאם, שהיו בעוז גדול בתקופתו, בספרד, בעולם בכלל. ועל המינים החולקים על המון ישראל. אמנם בחזן מינים זה נוצרים, אבל פה הוא מתכוון על הקראים, שגם בתקופתו היו מאוד חזקים, היום כבר כמעט זה לא קיים, יש פה ושם אנשים, קהילות, אבל בזמנו זה היה מאוד חזק. אז הוא מתכוון פה מינים הקראים. טוב, אז שאלו אותי, מה יש לי להגיד להגנתי? מה יש לי לענות על השאלות שלהם? וזכרתי מה ששמעתי כבר מטענות החבר, אשר היה אצל מלך כוזה, הנכנס בדת היהודים, היום כ-400 שנה, כאשר נזכר ונודע בספרי דברי הימים. מה הוא בעצם אומר? נזכרתי שהיה איזה דיון בין איזה חבר, חבר יהודי, לבין מלך כוזר, ולפי החוקרים כנראה שהיה עם כזה, עם הכוזרים, והיה להם מלך, אפילו לפי המחקרים של היום, די מאשרים את זה שאותו מלך כנראה התגייר, אחרי זה גייר את כל העם שלו, שנהפכו ליהודים. הוא מספר את זה ממש בתחילת מאמר שני שככה היה, שבהתחלה הוא התגייר ושר הצבא שלו, ואחרי זה הלכו לגייר את כל העם. טוב, אבל זה מעניין שרבנו יהודה הלוי בנה את ספרו לגבי הסיפור הזה. בין אם זה נכון, בין אם לא, בין אם זה סתם סיפור, בין אם זה מציאות. אנחנו קוראים אומרים שכנראה זה מציאות. זה מעניין, אבל למה, נראה, אולי אני מציע את זה, הוא בכלל בנה את ספרו על גבי הסיפור הזה. אני יכול סתם להתחיל. יש שאלה, רמב"ם עם ג' עיקרים. הרמב"ם מספר סיפורים, שמישהו קיבל את ג' עיקרים, לכן צריך להאמין בהם. יש את ג' עיקרים, לא של הרמב"ם. מה ראה, רבי יהודה הלוי יתחיל פה. וזה פה תורה, מה שיש פה הכל. זה לא פה איזה סופר שרוצה לעורר מתח, ושתמשיך לקרוא אותו, אז הוא מספר לך כל מיני סיפורים. יש פה כנראה סיבה, נראה, לא יודע אם נצליח להגיע לזה היום, נראה. בכל אופן, אז הוא מסביר, מה שאני אכתוב בספר הזה, זה בעצם תמצית של איזה דיון, שהייתה בין איזה חבר יהודי, לאותו מלך כוזר שהיה גוי, שבסוף השתכנע מתוך ההסברים להתגייר. כיוון שהוא בעצם הסביר לו מה זה האמונה, אז אני אכתוב לכם גם, כי מה שהוא הסביר זה האמונה. כן, אשר היה אצל מלך כוזר הנכנס בדת היהודים, היום כ-400 שנה, כלומר 400 שנה לפניי. כאשר נזכר ונודע בספרי דברי הימים, מה ספרי ההיסטוריה, נודע שהיה סיפור כזה. מה היה הסיפור? למה מלך כוזר בכלל חיפש את החבר הזה היהודי, והתחיל לשאול אותו שאלות על יהדות, מה פתאום הוא התעורר לזה? כי נשנה עליו חלום פעמים רבות. איזה חזור, חלום, סליחה, שחזר על עצמו, כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל הבורא, אבל מעשך איננו רצוי. ככה החלום, כל הזמן איזה מלאך מדבר אליו החלום וככה אומר לו, למה הוא מתכוון כוונתך רצויה, איזו כוונה, אבל מעשך איננו רצוי, אז הוא ממשיך להסביר. והוא, מי זה הוא? הוא זה מלך כוזר, היה משתדל מאוד בתורת הכוזר, היה להם איזה דת. לאותו עם הכוזרים, דת כזאת שנראה בהמשך, פילוסופית כזאת, עם איזה פולחן דתי, עד שהיה משמש בעבודת ההיכל, הוא כאילו היה הכומר שמקריב, והקורבנות בעצמו בלב שלם. מה, היה להם שם איזה עבודה לאל שהם האמינו בו, והקריבו קורבנות, והוא עצמו מאוד התאמץ, בלב שלם. אז הוא מצידו חשב שהוא עושה בסדר, אבל בחלום שנשנה עליו, חלום שחוזר, אומרים לו, כוונה שלך רצויה, אבל אתה לא בכיוון, מעשך איננו רצוי, המעשים שאתה עושה, המצוות שאתה עושה, הפולחן הדתי שאתה עושה, הוא בכלל לא בכיוון, האלוקים לא רוצה את זה. טוב, והוא התייחס ברצינות לחלום הזה. בכל אשר היה משתדל במעשים ההם, אני ממשיך לקרוא. אז הוא בתחילה התעלם מהחלום, והמשיך, והתאמץ עוד יותר. היה המלאך בא אליו בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה, ומעשך איננו רצוי. כלומר, אז למרות שהוא המשיך ועוד אולי יגביר ויתאמץ, זה לא עזר לו, החלום חזר שלא מרוצים ממנו. גרם לו זה לחקור על האמונות והדתות. התייעד בסוף הוא, ואמריו מהכוזרים, כן, ככה מסופר בתחילת מאמר שני. והיו מטענות החבר, מה שנתיישבה נפשי עליהם והסכימו לדעתי. אני ראה לי שהחבר אמר שהדברים טובים, דברים אמיתיים, הוא הסביר טוב את האמונה שם, אז כדאי שאני אכתוב לכם מה שנאמר אז. וראיתי לכתוב הדברים כאשר, ראיתי לכתוב הדברים ההם כאשר נפלו, כלומר אני בעצם אכתוב לכם כמו שהדברים נאמרו באותו דיון, והמשכילים יבינו. מה זה משכילים יבינו? אולי יבינו מעצמם, דבר מתוך דבר, ידך פירוש אז ילגמור, או תכף נראה, אולי יבינו דברים נוספים. אמרו, אני רק מסיים את ההקדמה, כי כאשר ראה המלך כוזר בחלומו, כי כוונתו רצויה אצל הבורא, אבל מעשהו אינו נרצה, וציווהו בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל הבורא. שימו לב, פה כתוב משהו שלא כתוב בהתחלה. בהתחלה כתוב לו שאמרו לו כוונתך רצויה, מעשך אינו לא רצוי. עכשיו מגלים גם שמתי שהוא החלום התגבר והתפתח, וכבר נאמר לו מצווים אותו לבקש המעשה אני ארצה אצל הבורא, לך תחפש. זה הסיבה שכנראה הולך לחפש אצל החבר היהודי בסוף. ותכף נראה, הוא לא התחיל איתו, הוא התחיל איתו, הוא נוצרו, נוצרי, מוסלמי, רק בסוף הוא הגיע בכלל לחבר היהודי. אבל זה כבר ההוראה של החלום, החלום מתגבר, מתפתח, אומר לו ללכת לחפש. לחפש את מה? את המעשה הנרצה ביצר הבורא. ואז הוא התחיל את החיפושים שלו, שאל פילוסוף אחד על אמונתו. אמר לו הפילוסוף כך וכך, ופה תהיה תמצית. תורת אריסטו בפילוסופיה, ממש ככה בצורה תמציתית, אבל יש פה חתיכת כן, מכובדת של פילוסופיה בתמצית, שהוא מסביר את ה... עולם, אתה בורא וכו', לפי הבנת אריסטו, בסדר, זה בהמשך. אבל אנחנו עדיין נמצאים בהקדמה. אז אני ברשותכם רוצה לשאול כמה שאלות על ההקדמה הזאת, שנראית פה איזה סיפור תמים, זה נכון, קוראים את זה, ממשיכים מעלה וזה, אבל יש פה הרבה תמיהות, הרבה מאוד תמיהות בתוך ההקדמה הזאת, ושוב, זה ברור שזה מכוון, שזה לא יכל רבן דוד לחסוך, להתחיל בלי הקדמה. מישהו מכיר את הקדמה של רשי על החומש? מישהו למד אותה? מישהו מכיר אותה? אתם יודעים אם אתם לא מכירים? כן? אין את הקדמה של רשי על החומש. ישר לעניין, אין. גם פה יש לעשות שאין הקדמה. אני משהו חושב שהקדמה היא חשובה. שזה בא להכניס אותנו לתוך הספר, להבין את מהות הספר ההקדמה הזאת. בסדר? הכל מכוון, אני אומר, זה לא במקרה מה שיש פה בסיפור הזה, זה לא הקדמה שמאמר שני, הכל מכוון. בואו ננסה אם נצליח להבין. טוב, אז אני ברשותכם אשאל כמה שאלות, תמספרו, לא זוכר בדיוק כמה שאלות יוצא לי, יש פה הרבה, אולי אפשר לשאלות המרכזיות. שאלה ראשונה, בעצם הוא מסביר לנו שהספר נכתב תשובה לטענות ולתשובות אלה שחלקו עלינו מן הפילוסופים והתורות והקראים, נכון? אז העם ישראל היה נבוך, יש המון שיטות, המון דעות והמון טענות, ומי אמר שהעולם מחודש ולא קדמון, מי אמר שיש בורא, מי אמר שמשגיח, וכולי, המון המון טענות. אז משמע מתוך דבריו שלכן הוא כותב את הספר הזה, נכון? טוב, אבל מה נעשה? מי שיקרא את מאמר ראשון, מאמר שני, מאמר שלישי, מאמר רביעי, הוא לא ימצא תשובות לטענות. אין תשובות לטענות. באמת, ספר חמישי זה באמת שמה, הוא אפילו לא עונה גם שמה תשובות לטענות. הוא רק מסביר את הכל הדרך השכל, הפילוסופיה, כל מה שהסברתי לך שזה האמונה, בוא תראה גם השכל האנושי מאשר. זה הכיוון של מאמר חמישי, ספר חמישי. אבל בעצם בשום מקום, גם לא במאמר חמישי, הוא לא אומר שאלה תשובה, שאלה תשובה, אין לו תשובות לשאלות. אז למה הוא פותח בזה? שבגלל הטענות והתשובות, כן, שאול שאלו אותי, מה ביקשו ממני, יש מבוכה? כמו מורה נבוכים, לא, יש מבוכה, ביקשו ממני לכתוב ספר, בסדר, אז איפה התשובות? ואם מתי יש גם כן שאלה דומה? ששואלים שאלות ולא ברור איפה התשובות? יודעים איפה יש בעיה כזאת בעם ישראל? יש שני מקומות. יש שני מקומות. אחד זה הדרך האמת, אחד זה הדרך הבדיחותה. נתחיל לדרך הבדיחותה. יש אומרים שזה מסוכן ללמוד אברבנאל בשבת בצהריים אחרי הצ'ונות. למה? כי יש לו שמה כל פרשה, יש לו 30, 40, 50 שאלות. אז זאת תרדם. תשובות לא יהיה לך, תצא כופר, כל כך הרבה שאלות, אין תשובות. אז זה לא זמן טוב להתחיל את השאלות, כי הברבנים מתחיל תמיד באיזה מס 20, 30, 40 שאלות, ואז הוא מתחיל לפני. טוב, אבל איפה יש שאלות ולא ברור איפה תשובות? כל שנה זה מתעורר מחדש. פעם בשנה נפגשים את זה, יש שאלות ולא ברור איפה תשובות. אחוד עליכם חידה, נו, איפה? תחשבו קצת, איפה? פסח, נכון? מה, נשתנה הלילה, זה יפה, נו, איפה תשובות? איפה תשובות? אבל אם היינו, זה איפה התשובות לשאלות? למה מפני פעם אחת, פעמיים, למה זה, איפה התשובות? טוב, זה במתח, עד פסח, אולי תיתנו תשובה. טוב, אז אותו דבר אבל פה. יש הסבר, שאול שאלו אותי, מה יש לי לענות? ומי שממשיך לקרוא את הספר, הוא לא מוצא תשובות. בסדר? אז גם הוא כתב את זה. אז זה לא הסיבה. תגיד שרוצה לתת אמונה, שאני גמור, אבל אתה תגיד בגלל שיש שאלות וטענות. טוב, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מסופר פה טענות שהיו אצל מלך כוזה הנכנס בדת היהודי. אני אכתוב לך איזה... בואו נגיד ככה, אפשר להניח שגם אם רבנו יהודה לוי יודע שהסיפור הזה הוא אמיתי והוא בונה את הספר על גבי הסיפור הזה, אפשר להניח שהוא לא מצא מגילות גנוזות ששם היה כתוב בדיוק מה ענה החבר למלך כוזה, נכון? הוא בעצם הכוונה, אני משער שזה מה שהוא אמר. כי זאת האמונה וזה מה שראוי להסביר. בסדר, זה הכוונה. אולי זה כלול במשכילים יבינו, שהוא כתב בסוף ההקדמה. כן? מה שאני כותב לך זה מה שעולה עכשיו בדעתי. אני כתלמיד חכם שמסכם את ענייני האמונה ורוצה לגרום לעם ישראל להיות מאמין, אז זה כנראה מה שאותו חבר יהודי, שבסוף עשה אותו לרב כתוב וכל, הוא הסביר, נכון? זה הכוונה, אבל הרי לא ידוע לנו שהוא עשה בגילות מוסר. בגילה קהירית הוא היה לו כתוב שמה נאמר בוויכוח הזה, נכון? טוב, בסדר. אבל יש פה שאלה, אולי שאלה כפולה, שתיים א', שתיים ב', אבל הכל בתוך אותה שאלה. קודם כל, הרי הזכרתי בשם הגאון מווילנה, שהספר הזה עיקרי אמונת ישראל ותורת לימוד, נכון? אז בעצם זה ספר אמונה ליהודים, נכון? לא לגוי. אז למה לא תכתוב לנו, כמו הרמב"ם, 13 עיקרים, ומה כל יהודי חייב להאמין, אני מאמין אמונה שלמה בסוף התפילה, יש 13, אני מאמין, זה בנוי על הרמב"ם, נכון? יגדל אלוהים חי, אתם יודעים? שבת ויום טוב, זה בנוי על 13 עיקרים של הרמב"ם. כן? למה אנחנו, עם ישראל, צריכים ללמוד אמונה מתוך איזה טענות של קירוב, נכון? זה יתרם קירוב לרבות, הפצה, לא? שאיזה חבר יהודי הצליח שכנע כל שהאמונה שלנו היא אמיתית, ולכן הוא התגייר. מה, אי אפשר ללמד יהודים תורה? כמו שמשה קיבל תורה מסיני ישראל ליהושע, ספר את ההשתלשלות של התורה, ולספר על הבריאה, וללמד אמונה ליהודים מתוך התורה עצמה, אני צריך להיעזר מה אמרו לגוי, שזה אכן הצליח להשפיע עליו, הוא יתגייר, לכן זה סימן שזה אמיתי, ואם לא, הגויים לא יתגיירו ולא יושפיעו, אז זה לא אמיתי. מה, אנחנו תלויים בגויים? זה ספר ליהודים או לגוי? זה ספר הדרכה לקורס לגיור? או שזה ספר עיקרי אמונת ישראל בתורה? ספר ליהודים, מה אתה צריך להסמך על מה שנאמר לגוי? נכון? אז זה שתיים א', מה שתיים ב'? שתיים ב', יש כל ההיסטוריה, כמו הסיפור במסכת שבת דף למד א', הגויים האלה שבאו לפני שמיים, והילל, ואמרו להם גיירני, נכון? שמה, כל אחד עם איזה שיגעון אחר, אחד רוצה על רגל אחת, עושה להיות כהן גדול, נכון? כל אחד זה שיגעון אחר. אבל, אז, אבל שם הגיע איש פרטי, רוצה להתגייר, בסדר גמור. בו, האיש הזה הוא איש כללי, מלך. מלך כוזה מתגייר. למה הוא צריך להיות מלך? אם כבר החלטת שאתה בונה את הספר אמונה ליהודים על גבי איזה גוי שהתגייר, אתה גוי דורש אלוהים, החליט שהאמונות שהוא מאמין, כמו אברהם אבינו, הן לא טובות, הוא חפש את האמונה האמיתית, אז הוא הגיע לאמונת ישראל, הוא החליט להתגייר, זה דברים בנו. כל הדורות יש להם, בסדר גמור. למה מלך כוזה זה עקרוני פה? למהות של הספר, למהות של הבנת האמונה לעם ישראל זה עקרוני לדעת שזה מלך? שמלך יתגייר? כן, אבל זה לא יוצא שזה עקרוני. אפילו מספר על מלך, זה לא יקרה. בסדר, אני רוצה להבין למה אבל. למה זה עקרוני? אמונה זה יכול להיות דבר אישי, פרטי. יש נוצרים מאמינים, מוסלמים מאמינים, יש יהודים מאמינים. מה לא, שמעת? ככה אומרים היום, לא. שלושת הדתות המונותאיסטיות, לא. ירושלים היא מקודשת לשלושת הדתות. שטויות רבלים, מקודשת רק עם ישראל, לא לנוצרים, לא לנוצרים. בסדר? שלוש שלושת הדתות כאילו באמת, זה אותו דבר. הרבה יודע לפי פה במאמר שני, יגיד, זה כמו להשוות אדם חי לפסל. תראה, הם נורא דומים. רק שפה יש רוח חיים, פה אין. איך הוא אומר במאמר שלי, האומות המתות, הדתות המתות, לעומת האומה החיה והדת החיה. בסדר? אז ככה הוא היה אומר, מסתובב היום למי שאומר לו שלושת הדתות. משווה אותם בחד המחתה. אז רגע, אבל איך הגעתי לעניין הזה של שלושת הדתות? למה פה אנחנו עסוקים במלך? דת זה עניין פרטי. היום דת זה דבר אוניברסלי, כל העמים מפרידים בדת למדינה, נכון? איש בנותו יחיה, אתם יודעים שיש מקומות באירופה, אסור להתפלל במקומות ציבוריים, כמו שאסור לאשר, זה עניין פרטי, זה לא, אל תערב את זה, המדינות הן אזרחיות, מה שחסרי עושים לעשות פה, כן? האמונה על דת זה עניין פרטי. אין כזה דבר עם מאמי, עם יהודי, לא? חופשי, בארצנו, לא? לא שמעתם? כל התורה לשלט אחד, לא? לא ראיתם את זה? חופשי בארצנו, הכוונה היא חופשי מהכל, מדת, מאומה, ממשפחה, מה בא לי? חופשי, בסדר? זה הכוונה, אני מסביר, אני רוצה תרגום לשלט, בסדר? אז זה הכוונה, אם אני רוצה להאמין, בסדר, לא מדינה יהודית שיש פה חוקים, יש פה חוקים לכולם, אני אמין בלב, לבד, מה שאני רוצה, מה שבא לי. חלק מהאנשים האלה הם גם כן אנשים מאמינים, רוצים גם מסורת ישראל, חלקם יכול להיות, כן? אבל לא, שהמדינה תהיה יהודית, לא, חופשי שהמדינה הזאת תהיה לא לאומית, זה לא יהודית. כמו בכל העולם, שיהודים מפוזרים בכל המדינות, אז בוא, בסדר. אז מה פתאום מלך? לא, זה גוף, כבר מתוך מה שאני מסביר, זה כבר גוף החצי מהתשובה. האמונה אצלנו זה אמונה תחומה, זה אמונה כללית, זה לא אמונה פרטית. טוב, נדבר על זה בלי נתח, זה לא במקרה שהוא מלך. טוב, אז אני עדיין משלב השאלות, אבל. אז לא נגלה את התשובות, טוב? אז אם כן, זו הייתה שאלה שנייה, שאלה שלישית. יש פה איזה דבר מאוד מאוד מוזר, שאנחנו לא מכירים אותו משל גדולי ישראל, מהספרים שלפחות שהגיעו לידינו. הוא מספר סיפור שאותו גוי התעורר לאמונה מתוך חלום שנשנה עליו פעמים רבות, כאילו מלאך מדבר איתו ואומר לו, הוא מתחיל לחפש, שאומרים לו לחפש בחלום. מה זה כל העניין הזה? מה חלום? קודם כל זה דבר רציני חלומות. חז"ל אומרים, אין חלום על הדברים בתהילים, נכון? יש הרבה, אני עושה חלומות ברצועי שמסית ברכות. מה לתבן את הבר, כן? יש חלומות של שד, חלומות ששם ידברו. אז היה לו חלום, אז מה הרבה אנשים חולמים כל מיני שטויות? על זה אתה בונה ספר אמונה? למה זה חשוב לספר את זה? בתחילת הספר בכלל. שהתהליך שלו התחיל מתוך חלום. זה משהו מהותי, החלום לאמונה? למה זה נכנס פה? אני רואה שרבי ילדי חושב שהחלום זה עקרוני מהותי לאמונת ישראל. כן. אבל למה הוא מתחשב בחלום הזה? שלא יתחשב. שיעשה הטבת חלום. זה הטבת חלום. צריך להתענות גם בשבת, לא? בעיקר הדין. אז מה? אז לכן זה רציני. הבנתי. טוב? הבנתי. הבנתי. טוב? בסדר. אז למה רבנו הרמב״ם לא כתב י"ג עיקרים מתוך מה שהוא ראה בחלום, י"ג עיקרים? תורה זה תורה, מתחיל מצד השכל, מה התורה אומרת? לא, אנחנו בונים משהו על חלומות? תגיד את התורה, יש איזו סוגיה בגמרא שפוסקים על פי חלומות? דרך אגב, היו גדולי ישראל שחלמו כל דברים לפי פסקים לפעמים, הם לא סמכו על החלום, והם הלכו בבוקר לבדוק בעיון, בלימוד השכלי, לא בשמיים, אם השכל אפשר שמה שנאמר בחלום, גדולי ישראל היו חולמים. יש קונטרס חלומות, רב צדוק, יש ספר של אחד הראשונים, אתם יודעים? אחד מבעלי התוספות, קונטרי, יש לו ספר שלם של חלומות, אני חושב שבאו לו בחלום, פשוט מן השמיים, לא מכיר את הספר.
יש ספר על שתי שנים, שזה
מלא
חלומות
של
אליהו
הנביא
בעלם בחלום.
כן, נכון, כן, כן. פשוט מן השמיים, טוב, הוא שאל שם שאלות מעניינות, אותו בעל תוספות, כל מיני שאלות הוא שאל בחלום. טוב, בקיצור, אז, אבל אף אחד לא סמך על חלומות, וזה בדק בשכל, תורה היא. תורה פוסקים לפי, אפילו לא לפי מופתים, לא? מכיר אותי שם הרעדו וזה, המת המים, צריך רבי אליעזר, אמר רבי ישוע, לא בשמיים, אנחנו פוסקים לפי ספר אנושי, לא? אז מה החלום רלוונטי פה לענייני אמונה? מה, אמונה זה חלומות או שאמונה זה הכרות, שכליות, הכרות אמיתיות? מה היה חלומות פה? חלומות לכאורה זה לא אמור, זה משהו רציני. כן. לא. השכל הוא תלמיד קטן של הנבואה, הרב קוק אומר. אתה קולע למטרה, נכון. הרב קוק אומר במאמרי ראייה עמוד 70 שהאמונה בשיאה זה נבואה, נכון. החלום הוא נובלות נבואה, אחד משישי בנבואה. הוא בעצם בא להכניס לנו פה לאמונה האמיתית, שזה ניצוצות של הכרות עמוקות מאוד. לא הוכחות והסברות, זה בכלל לא אמונה לפי רבי מדל. הוכחות, יש אומרים שהמסורת זה הוכחה אצלו. מה פתאום? זה בכלל לא הוכחות. הוא בעצמו אומר שהמסורת לעיתים הפרץ, זה אנשים יחידים, אפשר לסמוך על זה בכלל. הוא בכלל בא להסביר לנו באמת שצריך להכיר מה זה אמונה באופן עמוק מאוד אמיתי. וזה קשור להכרות הפנימיות של הנשמה, שלעיתים, שהיה רוח הקודש בעיקר בכל יום, מופיעות גם בחלומות של הנביאים, וגם חלומות אמיתיים זה ניצוץ של הדבר הזה. היום אנחנו אפילו לא בריאתי לחלום חלומות אמיתיים, אולי ישראל זה חולים. טוב, נדבר על זה בנדר שהחלום פה הוא משהו מהותי, נכון? עלי אמונה, הוא רוצה להכניס לנו ישר לאמונה האמיתית שהוא רוצה לכוון אליה. זה לא עוד על זה הסברות, הוכחות, דברים, זה נמצא ואולי כל מיני מקומות אחרים, זה ודאי לא כוונות של רבי דלב. אחרת אולי מתחיל בחלומות. טוב, אז זה היה שאלה, איזה מספר? 3. הלאה, בואו נראה. כן, תראו, בחלום נאמר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך איננו רצוי. ובסוף גם אומרים לו ללכת לחפש את המעשה הנרצה. לכאורה, זו פתיחה טובה לספר הלכה, לא לספר אמונה. נכון? אומרים לו, שמע, אתה מקריב קורבנות, אתה עושה פולחן, הפולחן שלך לא נכון, לך תחפש. מה באמת המצוות שצריך לקיים? לא. אז זה טוב, זה ספר הלכה. יש לך כוונות טובות, אתה רוצה לעבוד את האלוהים, אבל אתה לא יודע איך עובדים אותו. לך תחפש, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תדע, כן, איך עובדים אותו. כמו שאותו אחד בא לפני הלל, אמר לו, אני מאמין תורה שבכתב, לא מאמין תורה שבעל פה. אז הוא הסביר לו, אי אפשר להבין תורה שבכתב בתורה שבעל פה, אי אפשר לדעת מה שהוא רוצה. רק ככה נוכל להבין מה הוא רוצה, נדע מה הוא רוצה, נוכל לעבוד אותו. לכאורה היה צריך להגיד לו בחלום, לחפש את האמונה, לא את האמונה האמיתית. אתה לא מאמין באל הנכון בכלל. זה ספר אמונה, לא? זה לא ספר הלכה פה. זה לא רק דמר ליד החזקה לרמב"ם. אז למה החלום מדבר על מעשה? לא, זו שאלה. יש תשובה, אבל זה משהו מהותי. כן? האמונה שלנו שונה מאמונות אחרות, שזה רק איזה פילוסופיות, זה לא כך. המצוות אצלנו נקראות אמונה, דוד המלך בתהילים כל הזמן, בתהילים כפיותי, כי במצוותיך האמנתי. המצוות זה אמונה. אמת ואמונה. אמת זה התורה, אמונה זה המצוות. טוב, אצלנו המצוות זה האמונה, זה אותו דבר. אתה צריך להבין את זה, זה הגדרות שונות אולי של אמונה. אנחנו מכירים. ככה אצל הדתות, אצל הזה, פילוסופיות, אמונה זה משהו מוצלט, זה מחשבות, מעשים, זה פולחן, מעשה. אצלנו זה אותו דבר. המצוות זה אמונה. אתה צריך להבין את זה. טוב, שאלה אולי חמישית ואחרונה. אחרי שהחלום מתגבר, ואמרו לו, תחפש לא רק את ה... כוונה, אתה צריך גם את המעשה, או בהתחלה אמרו לו שכוונתו רצויה, מעשה הוא לא נרצה, אז גם ציוו אותו. לבקש את המעשה, נרצה אצל הבורא, נכון? אז הוא שואל פילוסוף אחד על אמונתו. עכשיו זה מוזר, איך יצא לו להגיע לפילוסוף מתוך מה שאורו לו בחלום? הרי כולם יודעים שפילוסופיה, איך קוראים את זה היום? זה מתפלסף, לא? זה רק מחשבות, זה לא מעשים, זה לא דעת. שיש לה מעשים. הדתות, התרות באסלאם, שיש לה מעשים. כן, נכון? נכון? אז אם כן, אם באמת זה משהו חלב שכוונתו רצויה, אבל מעשה הוא איננו לרצה, צריך לחפש את המעשה הנרצה, צריך ללכת. אחת מהדתות המוכרות. אם לא יהדות לפחות, אז עוד נצרות או אסלאם, ששם יש מעשים. יש מצוות, יש פולחן. אז זה פולחן כזה, במקום פולחן אחר שעשית. מה הולך לפילוסוף? לשאול אותו על אמונתו. הרי זה הוא יגיש, הוא הגיע לנצרות אל אסלאם, הוא שואל אותו על חוכמתו ומעשהו, ככה הוא קורא לזה. פה הוא יודע שזה רק אמונה, אמונה כבר איזו מחשבה מופשטת. אז איך זה יצא לו מהחלום? איך מהחלום הוא הגיע בכלל לפילוסופיה, לאמונה, וזה הפוך מה שנאמר לו בחלום. כנראה שהוא מבין משהו אחר ממה שאנחנו קוראים בפשט של החלום. הוא מבין משהו יותר עמוק אני. בסוף הוא טעה, בסוף הוא התאכסב בפילוסוף, אבל הוא מבין איזה כיוון שהוא צריך ללכת. טוב, בואו נתחיל בכמה דקות. ניתן לך, צריכים לסיים מה שעת הסיום פה, אני פשוט לא זוכר. שש, טוב. אז יש לנו כמה דקות, אז רק להתחיל לענות על השאלות, ככה אולי לפתוח את הפתיחה, ובמין את פעם הבאה, אז אם תרצו נוכל קצת יותר להרחיב, אולי לגמור את התשובות לשאלות, לא נראה לי שנספיק עכשיו בדקות הקצרות האלה. אבל נתחיל. וזו הקדמה שככה הורו לי רבותיי, שרבן יום חצידה לימדת, באופן כללי את ההקדמה הזאת, אני אגיד לכם מה שהגיע אליי, במילים שלי כפי יכולתי, אבל זה יסביר, אני חושב, את השאלות האלו ששאלתי, ובעצם אפשר לשאול שאלות אולי נוספות שלא שאלתי. אם יקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בספר הזה, כמו שהגאון מבינה אומר, למה הספר הזה לא ירד בהר סיני? אתם יודעים מה? לא ירד, לא נכתב בהר סיני. יקרא אמונת ישראל ותורה, אז איך עם ישראל במדבר האמין, בלי יקרא אמונת ישראל ותורה? מה עשו כל הגורות בספר הכוזרים? זה יקרא אמונת ישראל ותורה, לא? שאלה, לא? למה חיכו 1,000 שנה עד ש... מה? אז מה בכלל ראה רבן דוד צורך לכתוב? מה הוא התכוון במילים שהוא אמר, וזה כבר אולי התחילה תשובה לשאלה הראשונה, בגלל השאלות והטענות, אני כותב. שלא היה עד היום שצריך לכתוב. והרב אומר בעדר היקר, רבן דוד יצר שיטה אלוקית חדשה. איך בעצם לפתוח את הדור לאמונה מתוך ספר כתוב? עד היום עיקר התורה בכלל הייתה התורה שבעל פה. גם לא אסור היה לכתוב תורה שבעל פה. התורה שבכתב, חשבו שתורה תורה שבעל פה. וכל ההסברים הכל בעל פה. עד שראו שאתה כל משתכר, התחילו לכתוב תורה שבעל פה. אבל ודאי, גם אחרי שהכתבו תורה שבעל פה, בן דולבי מצא, הוא הראשון שכתב איזו שיטה שלמה של ספר אמונה, שנכתבת על ספר, אבל גם אתה, לפתוח את הלב הנשמה שלנו לאמונה. משהו שהוא מעבר למילים ולאותיות. תכף נדבר על זה בלי ידע. בעצם הסיבה שבהר סיני, זה המצרים, אבל השיא זה הר סיני, רואים את הקולות, שומעים את דבר השם. פרחה נשמתה. הייתה התעוררות רוחנית, פנימית, עצומה, שמה יצא לפועל, נפשי יצא ודברו אליי. היינו פנים בפנים. שמע עם ככם, כן? משה שואל בחומש דברים. נבואת במדרגת משה רבנו, פנים ופנים, ככה אומר כאן במאמר ראשון. אז בהר סיני הייתה הכרה ודאית באלוקות. וזה אמונה בעצם. שאתה רואה, כמו שאתה רואה, להבדיל בן אדם מול עיניך. ראינו את גילוי השם, אם עצמותו לא תראה, אבל הגילוי הכי עליון של התורה בהר סיני. ראינו אותה, ויהיה עד השם על הר סיני, והתגלים, ההתגלות הכי עליונה, וכולם שמעו את הקולות, וזה השפע העצום, הביקשו ממשה, תמשיך אתה לשמוע, אני מצוות גם עוד בשפע הזה של הנבואה, נבואת פנים אל פנים, שזה מדרגתך. אבל נפגשו עם שפע אלוקי של הופעת השם. אבל יש לך ספק, אם יש השם, מציאות, שיתפסיר בדיוק מה ראו, מה חשו. אבל זה מציאות, אתה בא במגע מציאותי ישן. אז מה זה נתחיל להמציא? לא, בעצם יש איזה חומר יהודי קדמון שהוא בכלל לא יודע שאתה קיים, ומאליו הכל הגיע והכל השתנשן, והוא לא מכיר אותך ולא יודע, אז רק היה להגיד לפילוסוף בהמשך, מה אתה עושה צחוק? אנוכי עושה מלכר אשר רוצה לתת חבר של ישראל. אני איתך, עשיתי לך את כל הניסים האלה, אני מדבר אליך עכשיו. ברור שלא נולדו כל התורות הפילוסופיות. יש שאומרים שהפילוסופיה התחיל מזמן שפסקה הנבואה, התחילה הפילוסופיה. אז היא מתחילה לצמוע ככה בעצם משהו מביאור הגרא על סדר עולם. הסדר ההיסטורי זה ככה, מי שפסקה הנבואה התחילה פילוסופיה. למה הנצרות והאסלאם לא צמחו בהר סיני? אתה אומר, אתם עושים צחוק? יש עם אחר במקום עם ישראל, שמדבר עם עם ישראל, כך אומרים הנוצרים. יש ספר אחר במקום עם ישראל. יש נביא אחר, מוחמד, במקום משה רבינו הנביא, מה אתם עושים צחוק? אתם מדבר איתו, כולנו שומעים, מדבר איתנו. ברור שהם לא צמחו בהר סיני. מתי כל זה צומח? כשהר סיני נגמר, והנבואה פסקה מן העולם, ואין שכינה בבית המקדש, ואין קשר עם אלוקות, וכבר לא רואים אותו 1,000 שנה, אם לא יותר. ואז אנשים שואלים, רגע, הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, יש עדיין הקדוש ברוך הוא? אולי זה כל כך עתיק, התורה בכלל אמיתית, ויש אפשרויות אחרות להסביר. כל הספקות האלה, הן נולדות מהנתק המציאותי בין הופעת השם לביניהם. שהייתה נבואה ושכינה וניסים בבית המקדש ושפע אלוקי ויציאת מצרים והר סיני. לא היה ספק, זה ברור. את ההכרה האלוקית ודאית. מתי מתחילות הספקות? בחרצ'לי. אחרי 1,000 שנה שהכל נפסק ולא רואים את הקדוש ברוך הוא, ואז מתחילות תיאוריות אחרות. כך אמרו הפילוסופים, אנחנו לא קיבלנו נבואה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מעצמנו מנסים להבין את העולם, ולפי דעת עיני העולם קדמון, והוא השתלשל באופן עיוור. ובאה נצרות האסלאם אומרת, כן, אין ספק, אי אפשר להכחיש את מה שהיה בהר סיני אומרת הנצרות. אבל כיוון שהם חטאו, אז הוא עזב אותם, הראיה שהכל נחרב, עכשיו הוא אוהב אותנו. יש מקום לסיבוכים, לא? כי השם לא חלה את זה לדעם ישראל. בא מוחמד ואומר, כן, הכל נכון, אבל התורה הוחלפה, עכשיו בספר חדש, קוראן. אבל לא רואים את השם ממשיך להגיד שזה הספר, הוא עושה אותה בסיני מחדש. לאשרר, שואת הדדיים, לחזק עם חוזקים, נכון? בעצם מה שהוא מתכוון, בזה אני עונה על השאלה הראשונה ואני מסיים, מה שהוא אומר, שאול שאלו אותי, הוא לא יתכוון להסביר שיש שאלות, אני אתן תשובה. הוא בכלל לא רוצה מה שנקרא אצלנו היום לשחק במגרש הזה. זה מגרש אפל שהשם פה לא מופיע. אז ברור שפה יש שאלות ותשובות, וכל אחד יכול להגיד, ואף אחד לא יכול להוכיח שהוא צודק. זה בכלל לא הנושא. הסיבה לכל השאלות, לכל צמיחת התיאוריות האחרות, בגלל שהשם שהופיע בגלוי, הנוכחי אסתר אסתיר, לא מופיע. מה שאני רוצה לעשות בספר הזה, לפתוח את הנשמה שלכם להופעה שהייתה בעבר, ובעזרת השם שתחזור לעתיד. אני רוצה לשלוף אתכם מתוך התקופה, מתוך המבוכה הזאת, שתצליחו לראות את מה שהיה, אם לא ישירות, אתם לא בהר סיני, לפחות דרך המסורת, להיפגש עם האלוקות שהופיעה אז, ועתידה להופיע בימות המשיח, בירת המשיח. זה מה שאני בא לעשות. אז שאול שאלו אותי, הכוונה היא, איך אתה עוזר לנו להאמין? זה עיקרי אמונת ישראל לתורה. להחזיר אותנו להר סיני, לשלוף אותנו מתוך החושך לאור. להסביר מה זה המגע המציאותי בין האומה. הסבולה שלו אמר לא השתנתה. השפע האלוקי רוצה לחזור ולהופיע. זה צער השכינה שהוא לא מופיע. וזה עוד יחזור בעזרת השם. מה היה אז? מה הייתה המציאות? שהנשמה שלו תיפתח לזה, למען להתאחד את עצמה לעתיד, מה שיחזור. זה מגמת השם. ולכן הוא לא בא לדרך הסכר עכשיו להתקשקש עם הפילוסופים ואומרים ככה, אני אגיד אפור. או אם הנצרות והאסלאם, זה בכלל לא כוונתו. והוא לא עושה את כל הספר, מידע בממה החמישי, שהוא באמת גם בהסדר את הסכר, אבל לא בצורה של שאלות ותשובות. אבל הוא בא להחזיר אותנו למציאות הזאת, כי ישראל מאמינים ולמאמינים, האמונה לא השתנתה, צריך שהיא תתעורר כמו שהיא תורה בהר סיני. וכל הספר הזה בא לעורר את הנשמה, לחזור להכרות האלה, ואמונה זה הכרה, הוא יסביר, אבל הכרה עמוקה מהנשמה. שברגע שהאדם בעצם מתעורר, פתאום מגלה בתוך נשמתו את כל ההכרות האלה. זה מה שהתעורר מאליו בהר סיני, זה מה שהוא בא לעורר בדורות שלנו, למרות שאנחנו עוד לא בהר סיני. וזה מה שיחזיר את הר סיני, הוא אומר, שיחשפו לזה, יתעוררו לזה, זה יחזיר את זה, כי נהיה רואים שזה יחזור. וזה מה שיהיה בעתיד. אז זה כבר תשובה לשאלה הראשונה. וזה תחילת כיוון, מה בעצם כל הקדמה הזאת היא באה לעשות? להסביר לנו לאיזה סוג, לאיזה כיוון של אמונה אני רוצה בכלל לפתוח אותך. בסדר? לכן, ההקדמה הזאת היא עקרונית, צריך לענות על 4 שאלות הנוספות כדי להשלים את התמונה, אבל לא באתי עכשיו להתמודד שאלות ותשובות על דרך הפילוסופיה ועם הדתות, וזה אומר ככה, על הוויכוחים וכמרים לבין רבנים, זה בכלל הסוגיה שלי, אני הולך לכאן דרך אחרת, אני רוצה להחזיר אתכם לטבעיות. הטבעיות שזה מעולים מהמנה, הטבעיות שהנשמה שלכם מפנימיותה מעצמה, כמו לעתיד לבוא, מעצמי, מעצמנו, ידעו אותי, לא ילמדו איש את רעי, ידעו אותי מעצמה, מעצמיותה, מתנם ואין גדולה. אני רוצה להתחיל לעורר את העצמיות הפנימית של נשמתכם, שתתחילו לחוש את זה, להרגיש את זה, להזכיר את זה, להכיר את זה מפנימיותכם. זה מה שהספר הזה בא לפעול. להחזיר אותנו במידה מסוימת להר סיני, הוא קורא לזה במאה החמישית, לקדוח ניצוצות בנפשות, שהחכם קודח ניצוצות בנפש התלמידים, כדי להחזיר, הכל נמצא בנשמה, הנשמה מאמינה גם עכשיו, יודעת את הכל, אני צריך לעורר ולהחזיר, חוזר ונאור מה שיש בנשמה, היא למדת כל התורה, יודעת הכל הנשמה, צריך לעורר מה שיש עצוב בנשמה, וזה כאילו רדום, כמו תרדמת חורף בגלות, בהפסקת הנבואה, אני בא להציף, דוח מצוצות כמו איזה משהו שמציג, להחזיר את האור הזה שיבער בתוך הנשמה. זה יכינו לנו לעתיד לבוא שזה יופיע עלינו בשפע גדול. זה הכיוון של הספר. טוב, נמשיך פעם הבאה. תודה רבה.